הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
שלום ותודה שהצטרפתם אליי לפרק נוסף בפודקאסט היחידה. אני עורך הדין מירי יעקב גביש, ובפודקאסט הזה אנחנו נותנים לכם המלשאבים, חיילים, חיילי מילואים, את כל המידע שקשור לשירות הצבאי. והיום אני נמצאת עם סגן אלוף לירון מנשה הרשקו. היי לירון.
היי, שלום.
תודה שהגעת.
תודה על זה שאתם עושים את זה, זה נראה לי מאוד חשוב.
אני מאוד מקווה. קודם כל נציג אותך, את בעצם מפקדת בסיס חוות השומר היוצאת, זה בדיוק סיימת תפקיד שם.
נכון.
והרבה מכירים את בסיס חוות השומר, אבל אני לא יודעת אם לאו דווקא מהמקום החיובי, לפחות ממה שמגיע אליי. אז אני כן אשמח לשמוע קצת מה קורה בחוות השומר, איזה הכשרות עושים שם, איזה טירונות, איזה אוכלוסיות מגיעות לשם.
אז באמת בסיס חוות השומר הרבה פעמים נשמע קצת מפחיד, ואנחנו זוכרים אותו מכל מיני גלגולים. אז באמת בראשיתו רפאל איתן הקים אותו ב-82 לפרויקט נערי רפול, אבל מאז עבר הרבה אבולוציות, והיום זה בסיס שמקבל שעריו חיילים עם קשיים בהסתגלות למערכות. מה הדבר הזה אומר? זה מאוד 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 רחב. זה בין חיילים שמגיעים סעיפים רגשיים כאלה ואחרים, קושי רגשי לשרת בשירות, וצריכים איזה התחלה טיפה יותר נוחה ומנגישה של השירות הצבאית, וטירונות שהיא יותר עוטפת ומונגשת.
אני קוראת לזה נחיתה רכה בצבא.
ממש נחיתה רכה, ממש. בין אם זה המפקדות וכל המעטפות והתכנים, אז מאוד כזו, לבין חיילים שההיפרדות מההורים היא מאוד 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 קשה. בואי, זה דור שמתגייס אחרי שנים מורכבות של קורונה ומלחמה, והרבה מהם, הדבר הזה מאוד מאוד השפיע עליהם. וגם שינויים גלובליים, פתאום שחיילים שפעם ראשונה מוצאים את עצמם, ישנים מחוץ לבית, ישנים עם עוד אנשים בחדר, מתקלחים במקלחות משותפות, והדבר הזה הוא קשוח להם. זה מורכבויות כאלה לשרידות בשירות. וכן, גם חיילים שמגיעים מרקעים יותר מורכבים, עם חוסר בהשלמת השכלה, הדרויות ממסגרות, עורף משפחתי שהוא דל, מצבים כלכליים שהם לא פשוטים, אז יש סוגים שונים של אוכלוסיות, והחווה מקבלת את כולם, מתאימה לכל אחד מהם את המסגרת שמתאימה לו.
כן, גם כאלה שיש להם איזשהו רקע פלילי, או רקע דת, הרבה אני שומעת פוחדי, אני לא רוצה שהבן שלי יהיה עם חיילים שמשתמשים בסמים, למרות שהיום כל כך הרבה משתמשים, אבל, אבל יש גם מצבים כאלה, ובעצם אני מבינה שהם נמצאים אבל במסלולים נפרדים, ויש מסלול נפרד לכאלה שמגיעים עם בעיות, כמו שאמרת, רגשיות, הסתגלותיות, על רקע נפשי. אני יודעת שיש ממש קבוצה שכאלה שהתאימו להם פרופיל 64 נפשי ומגיעים לשם, הם נמצאים בקבוצה נפרדת לחלוטין מאוכלוסיות אחרות, נכון?
אנחנו יודעים להפריד את זה גם בזמנים, אבל גם אם זה קורה באותו זמן, אז במחלקות שונות. אבל חשוב לי להגיד שזה מופרד לא רק בזמן ובפיקוד, אלא גם ממש בתוכן, ומה שאנחנו עושים שם עבור אותם חיילים. אנחנו ממש מנסים לגרום לכל אחד מהם את ההצלחה הטובה ביותר בשירות, ובאמת יש משהו בטירונות ובתחילת הדרך, שזה כמו חיסון כזה, שמצליח, נותן לך כוחות להמשיך קדימה, לפחות את ההתחלה בצורה מיטבית, וזו המטרה שלנו.
וכמה זמן באמת המסלול של טירונות שם, כי מה שאני יודעת הוא ארוך יותר מטירונות כלל צהלית?
אז זה נע בין 5 שבועות ל-10 שבועות, כולם מסיימים בסוף עם טירונות 0-2, אבל זה משתנה תלוי באיזו אוכלוסייה אתה, ומה באמת הצרכים שאתה צריך. אז זה נע בין 5 שבועות ל-10 שבועות.
אז מי בעצם עושה 5 שבועות ומי 10 שבועות?
חיילים מאוכלוסיית השר, זאת אומרת חיילים עם באמת סעיפים נפשיים, מגיעים 5-6 שבועות טירונות, ואוכלוסיית החוסן והאיתן, אלה שני האוכלוסיות האחרות שמגיעות, מגיעות לטירונות שהיא בערך 10 שבועות.
הבנתי, ולמעשה הצוות שנמצא שם, זה צוות ששונה מצוות שבטירונות רגילה שאנחנו מכירים.
נכון.
יותר מבחינת זה שהוא יותר מכיל, יש פחות אני מניחה דיסטנס גם.
קודם כל זה הצוות הכי טוב בצהל. כאילו זה סיירת מטכל של, של התומקלים.
ואת לא משוחדת.
חלילה. אבל אין עליה לקבל טירונות כזאת. כאילו יש שם מפקדות שאני שמחה שאני יכולה להפקיד חיים של אנשים בידיהם, ותדע כולי מבריאה, באמת. שיודעת לקבל בעיניים טובות ובחיוך רחב ובידיים פתוחות כל מי שמגיע אליהם, גם עם המורכבויות, והן יודעות לעשות עבודה נהדרת. כאילו בהרבה מקומות שהרבה אנשים אחרים לא מצליחים בהם, כאילו יש משהו בקסם שלהם ובנחישות שיודע להצליח. הן יודעות להיות קשוחות שצריך ורקות שצריך. אבל בא לי להגיד שזה לא רק המפקדות, הן בחזית והן עושות את רוב העבודה, אבל יש מעטפת שלמה. האגודה למען החייל נמצאים ביחידה. יש אוכל ביחידה שאין בשום בסיס אחר בצהל. רפואת שיניים שיש ביחידה, קבניות, כל שירותי הברען, בנשקי אותש וחופשות, ביחס שאין אותו בצהל לרוב, כאילו אם יש משק איתש בצבא אחת ל-200 איש, אז אצלנו זה אחד ל-40.
וואו.
חובשת אחת ל-40, שתי קבניות ביחידה שהיא יחסית קטנה, אז אני חושבת שהבסיס יודע באמת ליצור נחיתה רכה והצלחה, ולתת באמת לחיילים האלה את כל המענים שהם צריכים בכל הגזרות.
לא, זה נשמע לגמרי טיפול מיטבי, אם היה אותו באמת בכל בסיס טירונים, זה היה נהדר, גם מבחינה רפואית את אומרת, גם מבחינה נפשית, זה באמת יפה, נראה לי שעכשיו עוד תהיה לכם הצפה של אנשים שירצו לבוא לחוות השומר. אבל באמת זה כיף לשמוע את זה. ויחד עם זאת, הייתי רוצה ככה להבין איך קורה שכאלה אמרת שקשה להם להתרחק מהבית, לישון מחוץ לבית, שמגיעים עם בעיות רגשיות כאלה ואחרות, כל אחד והבעיות שלו, כשהיא הסתגלות למסגרות, איך הם פתאום באים לטירונות של 5-6 שבועות, כי יש כאלה שאומרים לי, וואי, שבועיים אני לא יודע איך אני אשרוד, איך אני עכשיו יהיה 6 שבועות.
זה מורכב, אני חושבת שגיוס לצבא הוא מורכב לכולם. אני גם זוכרת אותי, כאילו את רואה אותי היום, מבוגרת, סגן אלוף, אבל אני זוכרת את תחילת השירות שלי, היה לי קשה. ואני חושבת שהיום זה עוד יותר מורכב. אני יכולה לראות לילה ראשון בטירונות, לפעמים אני מוצאת ב3 לפנות בוקר ילדים, חיילים, ילדים, אבל הם קצת ילדים.
ילדים, כן.
מחוץ לחדר, ואני שואלת אותם, למה אתם מחוץ לחדר? ואז אומרים לי, נראה לך אני ישן עם עוד 7 אנשים בחדר? כאילו הדבר הזה לפעמים יכול להיות כל כך משברי עבורם. גם לפעמים מתרגלים, גם אני יודעת שהחווה יודעת לייצר מין תנאים כאלה שהם יחסית נוחים יותר, כאילו חדרים נראים טוב, ומקלחות נראות טוב, כאילו יש להם משהו שהוא עושה באמת נחיתה טיפה יותר רכה.
יש הבדל בלוז? הלוז הוא יותר קצר, פחות מלחיץ, פחות...
גם זה תלוי בסוג אוכלוסייה, כי אנחנו גם מסדרים את זה. למשל, חייל שלא היה בבית ספר, שנשאר מבית ספר, אז האפשרות שלו עכשיו לעשות לוז מאוד אינטנסיבי מהבוקר עד הערב הוא מאוד מאוד קשה. אז אנחנו מנסים לרווח את זה טיפה יותר בהפסקות, זה מאוד משתנה מאיזה סוג אוכלוסייה. נגיד, אם יש לך סעיף נפשי כזה או אחר, זה לא אומר שאתה צריך יותר הפסקות, הרבה מהם עשו 5 יחידות מתמטיקה, פיזיקה וכולי וכולי, הם יודעים לייצר לעצמה מציאות מאוד אינטנסיבית עם דרישה עצמית מאוד גבוהה. אבל למשל הם צריכים תיווך של המערכת טיפה יותר, ופחות משמעת, פחות נעבוד אתם על המשמעת, כי יש להם משמעת עצמית נהדרת, אבל הם צריכים רכות יותר, והסברים יותר, ונגישות של קבן יותר גבוהה, ואנחנו ממש יודעים להתאים לכל אחד מה הוא צריך, השוני בלוז הוא גם לפי האוכלוסיות.
אבל למה באמת צריך טירונות כל כך ארוכה? כאילו 5 שבועות זה אותה קצרה יותר, 10 נכון. שבועות, והם מציעים 0.2, למה צריך כל כך ארוך?
הטירונות בחוות השומר מציעה הרבה יותר מ-0.2. היא לא רק מלמד אותך לראות בנשק ואיך לעשות חוסם עורקים. היא ממש נותנת לך כלים אישיים על איך להתמודד בשירות הצבאי. בוא נדבר על נערים שלא היו במסגרות. היכולת שלהם לדעת לקבל סמכות, זה עניין שצריך לעבוד עליו. למי שלא יודע לקבל סמכות, לא מאבא ואמא ולא ממורה ולא לפעמים אפילו משוטר, כאילו, אז פתאום לקבל סמכות מילדה בת 18, כל עניין הסמכות זה מה שצריך לעבוד, המשמעת עצמית זה מה שצריך לעבוד. לפעמים חוסן אישי זה מה שצריך לעבוד עליו. אנחנו פוגשים היום יותר ויותר נערים שמאוד נסמכים על ההורים שלהם, כמעט בכל דבר. ופתאום בצבא ההורים הם לא גורם משמעותי כמו שהוא היה בחיים האזרחיים שלהם קודם. ופתאום שיש קושי הם צריכים לבד, בלי לברוח לשום מקום, והם צריכים לדעת להתמודד. אז יש המון דברים שאנחנו גורמים כדי בפיתוח מסוגלות עצמית, בהצלחות, בפיתוח, המון משתמשים בטבע ובמסעות, המון כלים שהם גם צהליים וגם אזרחיים. למשל, בסוף כל טירונות שלנו יש מסע של בין 3-4 ימים. עכשיו הם בדיוק עשו אותו במצדה. 3-4 ימים שהם לוקחים תיק על הגב וציוד, אוכל שלהם, בגדים שלהם, כל מה שהם צריכים 3-4 ימים על הגב שלהם, ומטיילים בארץ. עכשיו, לפי נושא של טייל בארץ, זה תמיד חשוב ומחזיר אותנו לבייסליין שלנו, של למה אנחנו פה. אבל זה מלמד אותך הרבה דברים, בלישון בחוץ, בשטח, בלקחת אוכל על גב, לדעת איך לחשב אותו, איך לחלק אותו עם חברים שלך, מה אתה עושה שקר לך, מה אתה עושה שחם לך, מה אתה עושה שקשה לך בעלייה, מה אתה עושה שאתה לא ישן כל כך טוב בלילה, אבל צריך לקום ב-5 לפנות בוקר ולהמשיך לנווט. וזה כלים, תחשבי על מסע כזה, איפה יש דבר כזה בצהל? אין אותו בצהל. ואנחנו לוקחים את הפלטפורמה הנהדרת הזאת, אבל בעצם עושים רפלקציה אישית על מי אני ומה הקשיים שלי. ואיך אני מתמודד איתם, וכשאני מתמודד איתם, מה אני לומד על עצמי, ואיך אני מחר בבוקר אשם את זה ביחידה הבאה שלי.
למעשה, רוב הטירונות היא בעצם מתמקדת בסדנאות ותכנים שנותנים להם כלים, נכון. כמו שאת אומרת.
גם סדנאות, גם מסעות, המון שיעורים כאלה, ובאמת הרעיון הוא לתת להם כלים שיעזרו להם עם המורכבויות שלהם כל אחד והמורכבות שלו, כדי לגרום להם לצלוח את השירות בצורה טובה.
אני חושבת שזה לגמרי מבורך ושזה מידע שהרבה מהציבור לא מכירים אותו. אני לא יודעת עד כמה מפרטים באתר של מיטב ומספרים על חוות השומר ומה קורה שם, אבל אני באמת בדרך כלל מפניות שאנחנו מקבלים במשרד, זה על הצד השלילי. רק שומעים חוות השומר ונורא נלחצים גם ההורים וגם הילד, בגלל שיש את הסטיגמה הזאת מפעם. ואני חושבת שזה משהו שחשוב שאנשים ידעו אותו.
אז תודה לך.
תודה לך שאת כאן ואת מספרת לנו.
היחידה. עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
אז בעצם הם אמורים להגיע עם ארגז כלים, כמו שאמרת, הרבה יותר רחב וגדול לשירות שלהם.
ממש.
ובדרך כלל מי שמגיע אליכם, השיבוץ שלו נקבע בזמן שהוא נמצא בטירונות, או שזה משהו שנקבע לפני?
בעתי מאוד נקבע להם לפני, הרוב נקבע במהלך הטירונות, והקשרים שלנו עם מיטב הם קשרים מצוינים, ואנחנו ממש תופרים חליפה לפי מידה, כל אחד לפי היכולות שלו, וגם לפי הצרכים שלו, וגם קרבי, ואופציה נהדרת שאנחנו רואים אותה גם עולם, בערך השלשנו את כמות הלוחמים שאנחנו מוציאים מלפני המלחמה לעכשיו, באמת קפץ בי 3, מהמחזור האחרון שאני אפילו לוחם ב-669. אז אני חושבת שמאז המלחמה, חוות השומר, מבחינת שיבוצים, נפצע כל תקרת זכוכית כזאת אפשרית. אז החווה לא תמנע. חווה לא מונעת, השיבוצים חווה לא מונע שיבוצים במקומות כאלה ואחרים, אלא אם כן זה קדץ, שזה בכללי מורכב בלי קשר. היא אפילו עוזרת יותר, בזכות הקשרים שלנו עם מיטב.
למה התפקידים שדורשים מיונים מוקדמים בעצם?
נכון, אבל לפעמים אנחנו יודעים גם לייצר כל מיני פלטפורמות כאלה מעניינות כדי לעשות מיונים תוך כדי הטירונות או טיפה אחר כך. הקשרים שלנו עם מיטב מאוד מאוד טובים, וזה מאוד קשור ליכולות של הפרט.
זאת אומרת שנותנים לו באמת את האופציה למלשבית, לבוא ולהוכיח את עצמם ולראות את היכולות שלהם, את המסוגלות, ואז זה יכול באמת להיות משמעותי מבחינת השיבוץ שהם יקבלו.
נכון, ואנחנו יודעים גם להתעלם מנתונים מסוימים על פי היכולות שלהם, כי אנחנו רואים הנתון הוא כזה, אבל היכולות של הפרט הם אחרות, ולהצליח לגשר על זה, וזה גם משהו שהטירונות שטיפה ארוכה עוזרת לנו. כי אז אנחנו באמת מצליחים להכיר את הפרט לעומק.
זה נותן יותר זמן. ומהניסיון שלך, איך מלשבים מגיבים כאלה שנמצאים בטירונות הזאת, בדרך כלל שמחים שהם הגיעו, שמחים בסוף שהיו בטירונות, אתם בטח מקבלים פידבקים כאלה ואחרים.
אנחנו משתדלים גם לעשות להם ביקורי בית כשהם עוד מלשבים. עוד לפני הגיוס, אנחנו משתדלים ללכת להם לבתים ולבקר אותם, ולנסות להם, להנגיש להם בדיוק בגלל מה שאת אומרת. אני חושבת שאף אחד לא שמח בהתחלה לדעת שמקטלגים אותו כמשהו מיוחד. לא משנה מה הקטלוג הזה. זה תמיד לא נכון, נעים.
תווית כזאת.
נכון. אבל זה פודקאסט, חלקם שומעים אותנו וחלקם יראו אותנו גם, אבל יש לחוות השומר דיסקית מאוד מיוחדת, שזו זו. מי ששומע אותנו, אני עכשיו מוציאה אותה ומראה אותה. ומה שלי כל כך משמעותי, זה לראות חיילים שלנו נושאים את הדיסקית הזאת, הרבה 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 אחרי שהם יצאו מאיתם. ועל פניו לשאלה שלה, חוות השומר אמורה להיות כמו עוד קלון כזו או אחרת, ואנשים אמורים להצניע את זה שהם היו שם. ולראות כל כך הרבה חיילים הולכים עם הדבר הזה בחוץ ובגאווה, אני חושבת שזה מלמד משהו על איזה נקודה משמעותית זו בדרך עבורם. ואני חושבת שמעטים החיילים, תמיד יש, אבל מעטים החיילים שיוצאים מחוות השומר ולא גאים על המקום הזה וגאים על הדרך שלהם במקום הזה, וזה, בשביל זה אנחנו שם.
כן, אני חושבת שזה באמת מאוד עוזר מה שאמרת, ביקורי בית לפני הגיוס, כדי להרגיע גם את המלשה וגם את ההורים, ויכול להיות שזה אפילו צריך לעשות את זה בשלב יותר מוקדם, לאו דווקא גם בביקורי בית, אבל כשמישהו מקבל את השיבוץ הראשוני לחוות השומר, מודיעים לו שהוא יעשה שם טירונות. אולי כדאי שזה יהיה בשיחה יותר אישית, או יותר יבין מה קורה שם ומה יש שם, ולדבר עם ההורים. ואני חושבת שזה משהו שגם יכול להקטין הרבה חששות, כי ברגע שהם מקבלים את ההודעה הזאת, ובדרך כלל היא מגיעה כמה חודשים לפני הגיוס, אז מנסים לעשות את הכל רק כדי לא להגיע, כי עוד לא יודעים מה צפוי להם. ויכול להיות שזה משהו שיצמצם את ההרגשה הזאת ואת הלחץ הזה שלפני ההגעה.
וגם נראה לי שהמשמעות הכי גדולה בסוף היא אנשים שמספרים לאנשים.
נכון.
סיפור קטן. יש תמונה שאני מאוד אוהבת להראות אותה של בוגר שלנו, שלחם בלחימה האחרונה בעזה. בוגר שלנו הלך לגולני, והוא מספר שהם ככה עצרו, נראה לי שזה היה בסטאג'אי, אבל אני לא זוכרת, עצרו והם פרקו את הנמרים, התחילו לפרוק, וכשהם פורקים, דבר ראשון שהם עושים דגלים, שמו דגלי ישראל, שמו דגלי גולני כמובן, והוא עומד כזה על הנמר ואומר, משהו פה לא. שלף מהתיק שלו דגל של חוות השומר ותקע אותו. אותי זה מחזיר, תמיד שואלים אותך, מה היית לוקח לאי בודד, נכון? ואני אומרת, מה היית לוקח לעזה? ולחשוב שהבחור הזה לקח דגל של חוות השומר איתו בתיק. אפשר לו חשוב לשים את זה על הנמר. נראה לי שהוא אומר, אני ישראלי, אני גולנצ'יק, אבל אני גם בוגר חוות השומר, וזה מי שאני. וזה מה שצריך למלא אותי עכשיו, כשאני בסג'אי עומד להילחם על המדינה שלי. ונראה לי שזה בדיוק זה.
זה מקסים, באמת סיפור מקסים. וזה כיף שכאלה שיכול להיות שבכלל לא היו מגיעים ללחימה, כנראה ללא חוות השומר.
הצבא יודע לייצר הזדמנויות מדהימות. אני חושבת שלפעמים מחששות כאלה ואחרות, אנשים, נראה לי שזה מנגנון אישי כזה, אנחנו לא רוצים ונרתעים, כי אנחנו חוששים. חוששים לעבוד על עצמנו, חוששים להכיר שיש לנו מגבלות. אני חושבת שוואנס עוברים את המשוכה הזאת, צבא יודע לייצר פלטפורמות מדהימות לאנשים שלו. חוות שומר דוגמה אחת לזה.
יפה, אני באמת עושים דברים חשובים שם.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
כמה בערך, נגיד, אם את יודעת להגיד לנו באחוזים, כמה מגיעים בכל מחזור גיוס ועושים טירונות בחוות השומר, כמה זה מתוך כל הטירונים?
זה בערך 1,000 טירונים בשנה שמגיעים לחוות השומר.
אוקיי, שזה יחסית כמות אמנם יפה לעומת פרויקטים אחרים קטנים, נגיד, כמו פרויקט של טירונות ליאור, שהוא נכון. יותר קטן.
נכון, אבל גם לזכור שזה סוגי אוכלוסיות שונות שמגיעות לחווה, 1,000 בטוטל, אבל אנחנו יודעים גם זה לייצר עדיין צוותים קטנים וקבוצות קטנות כדי לשמור על יחס חניכה שהוא אינטימי ועדיין לראות את הפרט, אז הקבוצות פנימה הן קטנות ומשמעותיות.
כן, יחסית זה כמות כן, קטנה של טירונים, אבל, אבל באמת עוברים תהליך משמעותי, כמו שאת אומרת. קורה מצבים שמישהו מתחיל בחוות השומר ואומר, אני לא רוצה, אני לא מסוגל להיות פה, תעבירו אותי או לכלל צהלי, או למסלול של טירונות ליאור, למי שלא יודע, יש לנו פרק שלם על זה, אבל, נכון. אבל זה באמת טירונות של 10 ימים, בתנאי יומיות, ובאמת גם סוג אחר של אוכלוסייה. יש מצבים כאלה שמתחילים בחוות השומר, ואומרים, אני לא יכול להיות פה.
בודדים, אבל זה הכל תלוי בצורך, כאילו, לא קראו לנו הרבה מקרים, אבל כשוואנס יש מקרה כזה, היו לנו כמה מקרים בודדים, וכן, אנחנו יודעים לעשות ההתאמות ולהעביר במידה וצריך.
ויש...
גם לקלץ וגם לליאור.
גם לליאור.
ולפעמים אוקיי. גם לעולים, גם זה קורה לנו. יש פתאום פערי שפה שצריכים להנגיש, אז אנחנו...
אז מעבירים.
כן, עוד רותם הייתה פה יותר חס, דיברה על ליאור, אבל באמת הקשרים שלנו עם הייתה, והם קשרים נהדרים.
יפה. ויש מצבים של כאלה ש... לא מסיימים את הטירונות ומחליטים שהם לא יכולים להיות בכלל בשירות צבאי?
כן, אנחנו לפעמים, רוב הפעמים, לא כל הפעמים, אנחנו ניתן להם טירונות נוספת בנסות שוב פעם מחדש.
גם של חוות השומר או במקום אחר? גם.
כן.
אוקיי.
מתוך הבנה גם שאם הם לא יצליחו בראשונה, הרבה פעמים זה בגלל קושי כזה או אחר, ואנחנו צריכים לעבוד על אותו קושי. אבל שוב, זה כמובן מאוד מאוד תלוי במקרים, בכל מקרה לסוגו, אם אנחנו נגלה או נבין שהחווה לא עושה לו טוב במקום אחר, היא עושה לו טוב יותר, אז אנחנו, בסוף אנחנו רוצים שהחיילים שלנו יצליחו. זה מה שעומד לנגד עינינו.
ומהניסיון שלך בדרך כלל גם עולים על הדברים האלה יותר מהר אצלכם, בגלל שיש כמות יותר גדולה, נגיד, כמו שאמרת, של קבנים, כצורך העניין, אם עולה עכשיו צורך של טירונית לבדיקת קבן, אז זה קורה הרבה יותר מהר מטירונית
רגל. כן. גם הסגל שלנו מאוד מיומן. כאילו הוא יודע לזהות מצבים כאלה ואחרים, ויודע גם לגשת אליהם בהתאם, אבל גם באמת יש לנו נגישות של קבנים ופסיכיאטר יחסית טובה. אז אנחנו יודעים לעלות על מקרים חרגים ולטפל מהם.
הבנתי. ואם עדיין יש מצב של מלשב, לפני שמתגייס ומגיע לטירונות, שלא רוצה להגיע לחוות השומר, ורוצה להגיע לטירונות כלל צהלית, אז זה כבר בסמכות של מיטב להחליט אם לשנות לו את המסלול או לא, אני מבינה.
נכון. וההצעה שלי הכי טובה, היא לא לחשוב איזה מקום, כאילו כי הטייטל, לחשוב על מה יעשה לו הכי טוב. שירות צבאי זה דבר מורכב. כניסה לשירות צבאי היא דבר מורכב. אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו שמים בתיק שיכול ללוות אותנו להמשך השירות שלנו. ואיזה טירונות תוכל למלא לנו את התיק בדברים שיהיו הצדה לדרך הטובה ביותר.
תודה רבה לך, באמת, על כל המידע שנתת לנו היום, אני חושבת שזה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים.
תודה רבה לך שאת עושה את זה, ובהצלחה לכולם, בשורות טובות.
תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורך הדין מירי יעקב גביש, ובפודקאסט הזה אנחנו נותנים את כל המידע על השירות הצבאי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרינו באתר של 103 FM, באפליקציה, בספוטיפיי, ביוטיוב. ואם יש לכם שאלות על השירות הצבאי, אז אתם יכולים לפנות אלינו. נתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.